ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אצל עדות המזרח נוהגים לפי מנהגים מסוימים לומר את פרק פ"ה בתהילים שלוש פעמים ביממה של יום הכיפורים. הכל פעמים לפי בדיקות שאני בדקתי גם במחזורים נוסח הספרדים, אז יש מקומות שאומרים את זה לפני עלינו לשבח במנחה של ערב יום הכיפורים, אומרים את זה ביום הכיפורים עצמו בעשרת הפרקים שמוסיפים על פסוקי דזמרה בשחרית של יום הכיפורים, ואומרים את זה במוצאי יום הכיפורים. יש מקומות שאומרים את זה למחרת יום הכיפורים, באותם מקומות שנוהגים לכנות את היום הזה יום שמחת כהן. זאת אומרת, יש פה הדגשה משולשת של הזיקה בין הפרק לבין ענייני יום הכיפורים. אז אם מעיינים בפרק, אז לכאורה יש ראיות בחלקן נמרצות מאוד ובחלקן מתמיהות מה זה קשור ליום הכיפורים. אז אני קורא במקור אחד, והוא הפרק: למנצח לבני כוח מזמור, רצית השם ארצך, שבת שבות יעקב, שבית יעקב, נשאת אבון עמך, כיסית כל חטאתם סלע, אספת כל עברתך, השיבות המחרון אפיך, שובנו אלוהי ישנו, ואפר כעסך עמנו, הלעולם תענב בנו, תמשיך אפך לדור ודור, הלא אתה תשוב תחיינו, ועמך ישמחו בך, הרינו השם חסדך, וישך תיתן לנו. אשמעה מה ידבר האל השם, כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו, ועל ישובו לכסלה. אך קרוב ליראב ישול, ישכון כבוד בארצנו. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תשמח, וצדק משמיים נשקף. גם השם ייתן הטוב, וארצנו תיתן יבולה. צדק לפניו יעלר, ויישם לדרך פעמיו. אז הפליחה לפרק נראית לנו מאוד מובנת בעניין הזה, כי יש פה הדגשות נמרצות של אבון, של חטאת, של כעסים שבאים כתוצאה מן העבירות הללו, ואתה בהחלט יכול לשמוע פה גם וידוי ותפילה שאחרי שאנחנו מתוודים ומבקשים על הסליחה, אז הקדוש ברוך הוא, ונדמה לי שהפועל שוב חוזר פה כשבע פעמים, כשהוא מדבר על תשוב תחיינו, בפתיחה שבת שבות וכדומה וכדומה, תשוב תחיינו וכו'. דהיינו, יש פה תשובה ווידוי, וזה כמובן, אני לא אומר שזה הפרק היחידי שיש בו מושגים כאלה, וממילא אולי גם פרקים אחרים או דומים לו שבהם מפעים המושגים האלה, ראוי להם שיכנסו, ואכן כך גם נרסו. למשל, הדוגמה הזאת של עשרת הפרקים שמוסיפים עדות המזרח בפסוקי דזמרה של יום הכיפורים בבוקר, נוסף על אלה שמוסיפים כל שבת, אז יש להם איזה מכנה משותף שמוסבר על פי הדבר הזה. אבל כאן המשולש הזה וההדגשה הזאת כנראה מייחדת אותו. אז עד כאן זה הולך בסדר. אבל מה קורה בה? אני כבר לא מדבר על הפסוק הראשון, אבל כשמדברים פה, כמעט הייתי אומר, זה עניין כלכלי. ארצנו תיתן את יבולה, בוודאי. זה דברים שחיי הנפש תלויים בהם, וזה תפילה, יש מי שרוצה לומר שזה תפילה שבא על שנים או שנה שכונה שהייתה מלווה בבצורת, והנה אנחנו עומדים בתחילת שנה הבאה, או שגשמים כבר התחילו ואתה מתפלל על שיבוא בצורה יותר חזקה ונמרצת, או שאתה מתפלל בכלל שלא תהיה שנת בצורת. אז יש לנו סל קניות גדול מאוד על עניינים רוחניים שאתה מתפלל עליהם ביום הכיפורים. אז מה זה ההצמדה הזאת בין הוידוי לבין התפילות הללו? אז נראה במספר 2 קודם כל את הפרשנות המדרשית לתכנים הללו. נשאת עוון עמך, כיסית כל חטאתם סלע. מי נושא עוונם? הארץ אשר הם יושבים עליה, שנאמר העם היושב בה נשוא עוון. הרי החיים, טוב, אז אנחנו מדברים על העם היושב בה. מניין אף אמיתיים, שנאמר וכיפר אדמתו עמו. מי מכפר על עמו? אדמתו. אשריהם יושבי ארץ ישראל שאין להם לא חטא ולא עוון, לא בחיים ולא במתים. וכן הוא אומר, נשאת עוון עמך, מי כמוך נושא עוון ועובר על פשע. והציטוט הזה ממיכה הוא כמובן להשלים את המשולש, גם עוון, גם חטא וגם פשע, שהם מושגים שונים בכמה הגדרות, לגבי שגגה, לגבי זדון, לגבי מרדים. דהיינו, סך הכל של וידויים על תקלות וכלכלות שהגיעו בדבר הזה. במאמר המוסגר יש פה הדגשה לא מצויה של מתים, של מתים שגם הם נכללים בתוך אותו יסוד של כפרה. וכמובן שמיד אפשר לשמוע בזה את היסוד של הזכרת נשמות שנהוג ברוב ישראל. מה שהדבר הזה יתפשט גם על מועדים אחרים, זה לא בדרך המלך. עיקר היסוד של הזכרת נשמות הוא ביום הכיפורים, ומתוך זה אחר כך יתפשט גם לימים טובים, שכאמור צריכים לדחוק חזק כדי להבין איך זה הולך פתאום בהקפות, ופתאום בשביל של פסח, ופתאום בשבועות. אבל היסוד של המתים המבקשים או הזקוקים לכפרה, או שבני אדם החיים מכניסים גם אותם, יסודם כאן ביום הכיפורים. וכן אספת כל עברתך, וכן יחזקאל אומר, והניחותי חמתי, וכן הושע אומר הרפא משובתם. אמרו בני קורח, מתי אתה אומר שוב בנים שובבים? והם אומרים לך שוב אתה תחילה, של מר שוב השם, עד מתי וינחם? וכאן הדואט הזה, מאיפה זה צריך להתחיל? ואתה אומר, לא כי אלא ישראל תחילה, לא אתה תשוב לעצמך ולא אנו נשוב לעצמנו, אלא שנינו כאחד, שנאמר שובנו אלוהי שנינו. הפסוק אצלנו בפרק מביא את הפשרה, מלמעלה, מלמטה, נפגשים באמצע, שובנו אלוהי שנינו. עד מתי אתה אומר על עולם תעיניו בנו? אם אנו עושים תשובה, אין אתה מקבלנו, אלא אתה תשוב תחיינו, כשם שאמר יחזקאל, הנה אני פותח את קברותיכם, והראיה עוד פעם מקברות, ונתתי רוחי בכם וחייתם. אתה תשוב תחיינו, תחיינו גם אנחנו, החיים שהיינו מדוכדכים ומדוקאים, וגם אלה שהם בפשוטם לא בחיים, אז גם אתה אומר תשוב תחיינו, בתחייה הגדולה גם לחיים וגם לאלה שאינם חיים. אבל עדיין זה לא מספיק בולט לענייני יום הכיפורים. אז מצאתי ושמחתי הרבה על המציאה הזאת, רב שלמה קלוגר, הרב ספרא הגדול הזה בהרבה שטחים, בהלכה, באגדה, כתב גם פירוש על תהילים שהיה עד ימינו גנוז בכתב יד והדפיסו אותו בשם תהילות ישראל. וכשהוא אומר אשמע מה ידבר האל וכו', את מקור שלוש, והכוונה על יום הכיפורים, נגמר הסיפור. אני עוד לא אומר זה, אני מבין מדוע, אבל אני יכול למצוא אסמכתא חמודה מאוד, טובה מאוד, ליחד בין יום הכיפורים לבין הפרק. אז הוא אמר בחלק מן הדברים, כי הנה שמה דחולי אבל להטיל שלום בין איש ובין רעהו, והטעם חד עד דרך משל, כמי שהולך בכפור וגליד, מקום סכנה וחושש שמה ייפול, אך כשרבים הולכים וכל אחד מחזיק את חברו, אין נופלים, כן החנמי, מכל שכן ביום הדין שהוא גדול ונורא הוא מקום מסוכן, אם ההולכים רבים וכל אחד מחזיק בחברו, אין נופלים. ועוד יותר טעם, על פי מה שכתבנו אליהם בפסוק, אם תחנה עליי מחנה, ועל פי מה שכתבנו ילכו תצא, כי תצא למלחמה לבך, כשהוא יצא, תהיה יוצא במחנה, והעולה משם, כשיש בישראל אחדות, כל אחד נחשב כרבים, ככולם, ואם כן הרי אמרו חז"ל, רשעים נכתבים ונחתמים למיטה בראש השנה, ואחר גזר דין יחיד אומן לתשובה, ובמה נפתח ביום הכיפורים. אך היצא היא, הרי אם יש בישראל אחדות, אז כל אחד נחשב כרבים, ושוב גזר דין לציבור, אף שנחתם נקרא, ולכן הווה יצא להיות שלום בין אדם לחברו. ולכן אמר המשורר, אשמע מה ידבר האל השם, והוא דרש את זה ביום הכיפורים. ביום הכיפורים הוא רוצה לשמוע מהי הדרשות שלה, הדרשות מאיתנו, מה הדרשות שמשמיעים באוזנינו. אשמע מה ידבר, כי ידבר שלום אל עמו, הכל תלוי בשלום, ואל חסידיו על ישובו לכסלה, תשובתם לא תהיה לכסלה, אבו דבר שטות ואב לעולם. אך קרוב לעיריו אישו, אם הרי אבת תשובתם אבו לשכון כבוד בארצנו, אם יהיה מגמתם אבו לשכון כבוד בארצנו. היסוד של האחדות הישראלית, ונסלח לכל העדת ישראל וכו' וכו', מקורו במשהו קצת יותר מתוק ועמוק ממה שיש פה. כתרוג על עם ישראל יכול להיות כשהוא מפוצל, כשהוא לא מאוחד. מה שיהודים כל כך מקפידים לבקש סליחה, אבל מביניי שעושים את זה ברצינות, לא ככה מה חדימה דובה מכילה סליחה בכפרה אוטומטית, ובדרך כלל אומרים את זה לחבר שהוא דווקא בסדר איתו, אבל שם זה אחד שהוא פעם היה איתו לא בסדר, אז הוא עכשיו מתחמק מלהיפגש איתו, לא נעים לו שם אחרי קונידרה הולכים אומרים אחד לשני, אבל זה דווקא שאותו הוא רוצה, הוא חייב לפייס אותו, הוא עוקף בדבר הזה. יהודים אמיתיים מבקשים לא לעשות ככה. מדוע? מפני ש כשעם ישראל כולו מאוחד, זוהי סיבה, אז הוא ניסה פה לומר יסודות הלכתיים, אז זוהי סיבה, כשכולם מאוחדים, הקדוש ברוך הוא אומר, עליכם כציבור אני מוכל. זאת אומרת, המכילה היא תנאי לזיכויו של הציבור. אז הוא פירש את ההדגשה הזאת של שלום והאחווה שיהיה בו כתנאי ליום הכיפורים, ואת זה הוא שמע במה שהקדוש ברוך הוא דיבר. עכשיו ננסה להגיד בסגנון קצת יותר מודרני מה שקרה פה. השערה. הייתה בצורת שנה, שנתיים, אולי יותר, או שמתחילים גשמים, או שעכשיו ערב יום הכיפורים זמן לבקש על ביטולה של הגזרה הזאת, וכולם מתאספים יחד ומבקשים על הפרנסה ועל הכלכלה, עם היסוד הגדול של רבי ישראל שהגשמיות של השני זה ארוך נהיה שלי, להתפלל של להתפלל שהדולר יישאר טוב, אם זה טוב אני לא מבין בזה, או שהאירו או כל הסיפורים הללו, זה שלא יהיה שמיטה על הקוטג', שכיכר לחם לא יעלה הרבה כסף, שלא יצטרכו לעשות שם שמיטות חברתיות. זה שפיץ רוחניס, שאתה צריך לדאוג לכלל ישראל בדבר הזה, וזה מה ש טוב, אז כולם מבינים את זה. אבל מה זה עם יום הכיפורים? אז בואו נראה מה שיש במקורות. אשמעה מה ידבר האל. מה קרה פה? הוא התחיל להתפלל, הוא התחיל לפרוט את הנתונים שהוא מבקש, ופתאום הוא אומר שאני שומע מה הקדוש ברוך הוא אומר, ואני שומע שהוא מדבר שלום. מי שמע? איך מגיע השמיעה הזאת? אז אם אומרים את הפרק הזה במוצאי יום הכיפורים או ביום שמחת כהן, כבר סיפרתי כמה פעמים, אני עוד זכיתי לשמוע במוצאי יום הכיפורים זיקני חסידים, שאני שומע אחד שואל את חברו, נו, הוא יצא לו, אמר, שמעת את הבת קול? הרי כתוב שבמוצאי יום הכיפורים יוצאת בת קול ואומרת, לך אכול בשמחה לחמך. אז בבריסק פרשו, הרי כתוב, היה יום המעונן, אז פרשו שעד שיצא הספק מליבו, היה אחד שכל הזמן רץ החוצה לראות, אמר לו הרב מבריס, בוינה, כתוב עד שיצא ספק מליבו, אבל לא עד שיצא ליבו מספק. לא יכול. אז פרשו שיצא בת קול, שידע שצריכים לאכול. אבל על כל פנים, במדרגה גבוהה, בת קול פירושו, אשמע מה ידבר האל, אני שמעתי. רמז לשמיעה הזאת. אבל אומרים את זה גם ביום הכיפורים עצמו, עוד לפני שמגיע השיא של לך אכול בשמחה לחמך. איזה שמיעה יש ביום הכיפורים? אז בואו נראה מה כתוב במקור 4, בלי מרדכי בן דוד. תניה, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, וראיתי הקטריאלי השם צבאות יושב על כיסא רם וניסה, ואמר לי ישמעאל בני ברכני. אז זה כולם אלא מנגנים את זה, שרים את זה. אבל כאן כתוב שהיה לו גילוי בבית קודשי הקודשים ביום הכיפורים, אבל הוא נכנס לקטרקטורת. זה רק ביום הכיפורים? פעם נוספת, זה לא תופעה אחת. פעם נוספת במספר 5, והתניה, יוחנן כהן גדול שמע בת קול מבית קודשי הקודשים שאומר ניצחו טליה, דאז הוא להגרח הקרב על אנטיוכיה. היה שם סיפורים בגולן, כן לעשות תמרון, לא לעשות תמרון, מה יש שם בחלב, מה יש שם בדמשק, מה יש שם? אני קורא ברש"י מתחתיו, שהלכו פרחי כהונה בית, בני בית חשמונאי להילחם עם יוונים לפני יום הכיפורים. מלחמת יום הכיפורים, ונלחמו ביום הכיפורים. ושמע יוחנן בת קול כשהיה עובד עבודת יום הכיפורים. הרי להם פעם נוספת שמיעת קול בת קול. ועוד פעם אחת דוד, ושוב מעשה בשמעון הצדיק ששמע בת קול מבית של קודשים שהוא אמר בטילת עבידית, בטלה אותה גזרה. והגמרא מסיימת וכתבו אותה שעה וכיוונו, והם בדקו בדיוק מתי הוא אמר, מתי הוא שמע את זה, מתי הוא אמר את זה, ואז התברר שזה היה אותו זמן שבו באמת זה קרה. זאת אומרת, שם נלחמים, שם נאבקים. הרי היה לנו לפני עשרות שנים את המלחמה הזאת ביום הכיפורים, ואז זכו לשמוע בת קול. אז יוצא לפי זה שישמעה מה ידבר האל וכו' וכו', זה הידים במקרא, הידים בפרק תהילים למה שהגמרא שנים רבות אחרי זה מספרת. והיא מספרת על אישים שאנחנו מכירים אותם, שהם שמעו, הם שמעו, השמעה מה ידבר האל, זה כנראה איזה בת קול, איזה הבנות של גילויים שמיוחדי מיוחדים שבין הכהנים הגדולים זכו לדבר הזה. טוב, אז זה כבר מדרגה מיוחדת במינה שמגיעים לדרגה הזאת, והנה יש לעדים של הפרק. עכשיו אתה יכול להבין למה גם החלק השני, גם החלק השני הוא התפלל ביום הכיפורים, הוא התפלל ביום הכיפורים על פרנסתם של ישראל, הוא פתר בתפילה של וידוי מצוות היום להתוודות, והוא ביקש שישלחו את האבונות, וביקש על תשובה, וביקש על והמענה הייתה שמיעת הקול המיוחד הזה. אבל ומי שלא זכה, אבל הוא צריך לעשות את עבודתו, אז במקור שיש אומרת הגמרא, הוא מתפלל תפילה קצרה בבית החיצון, ולא היה מעריך בתפילתו שלא להביט את ישראל. וכאן כמובן נשאלת שאלה גדולה מאוד. הכנות רבות כאלה, 7 ימים, זקני בדין, משביעים אותו, אומרים אותו, כל הפרוצדורה הזאת שעושים לו, עד שהוא נכנס לפני ולפנים, ונניח שהוא כבר מגיע לזכות כזאת ששומע את הבת קול, זה הזדמנות, תבקש. היו שואלים אותנו, אנחנו היינו מציעים כל מיני דברים רוחניים, מה שייך לדבר? זו ההזדמנות. אז מסתום היא מנוצלת, או צריכה להיות מנוצלת עד הסוף. אז קודם כל כתוב שבבית החיצון. היית בפנים. אז יש מישהו אפילו דגדג שהיה ממתין עד שהתמלא הבית השן, והוא עשה חשבון מה הגובה של החלל הזה, ועד שהחלל הזה יתמלא השן זה נמשך מסתום, קשה להישאר, לא יודע מה גודל הגחלים והלהבה הזאת, אז ייקח זמן. אז שם לא כתוב שיתפללו, שם רק שמו. הוא יצא לבית החיצון, כנראה שזה בין שתי הפרוחות, עוד קצת בפנים, עוד ביחס לקודש הקודשים, אז שם הוא מתפלל תפילה קצרה. מה למה לא תנצל את ההזדמנות? למה לא תבקש? אפשר לבקש, זה זמן מסוגל כזה. אחרי הכנות כאלה, למה רק תפילה קצרה? אז הגמרא מספרת, תנו רבנן, מקור 7, מעשה בכהן גדול אחד שהריר בתפילתו, ונמנו אחיו הכהנים, אז היה שם דיון בחוץ, כנראה נמנו, או אולי ספרו מה אתה אומר, מה אפשר לעשות עכשיו? להיכנס אחריו, אולי יש לנו את החשבון איך היו מוציאים אותו, אבל מה קרה שם? מה הוא השתהה? התחילו, הם נכנסים והוא יוצא. אמרו לו, מפני מה ערכת בתפילתך? אמר להם, קשה בעיניכם שהתפללתי עליכם ועל בית המקדש שלא יחרב? אז אנחנו שומעים שהוא כנראה ניצל את ההזדמנות, כנראה היה איזה עיתוי שהיה על מה להתפלל, היה סיכון שצף על פני השטח, והוא כן התפלל. זאת אומרת שהוא העריך, אמרו לו, אל תהיה רגיל לעשות כן. באמת אתה בסדר, אבל אתה זה כאן. שהרי שנין אולי אמרים בתפילתו כדי שלא להביט את ישראל. טוב, אז אנחנו הכל שומעים במסגרת, נו. אבל מה הוא כן התפלל? אז זה מה שכתוב אצלנו בגמרא, זה חוזר על עצמו בסדר העבודה. אמנם יש הבדלים בין הנוסחאות, כמו שיש הבדלים בין הבבלי לירושלמי. וככה הייתה תפילתו של כהן גדול. יהי רצון לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שתשנה זו הבא עלינו ועל כל עמך בית ישראל בכל מקום שהם, עם שכונה מטף גשומה. זה אחד ההסברים. בגמרא כתוב עם שכונה גשומה. שכונה חמה, חמסינית. אז אם נגזר ככה שהיא תהיה גשומה, גם צורת הניסוח היא לא כל כך פשוטה. מה שלא יהיה, מדברים על תנאים כלכליים, תנאים חקלאיים טובים. ואל תיכנס לפניך תפילת עוברי דרכים לעניין הגשם בשעה שהעולם צריך לו. עוד פעם פרנסה. ושלא יצטרכו עמך בית ישראל בפרנסה זה לזה, לא הלוואות ולא מענקים. וממילא לא צריך תלות בעם אחר. אם אנחנו היינו עצמאיים, אז אם זה מה, אם אי אפשר לשים יד על הברז של מה? ההתנהגות הרתה אחרת לגמרי. הנה עצמאות ישראל איך תלויה לא לעם אחר. שנה, טוב, עכשיו מכניסים סתם למחלקת יולדות, שנה שלא תפיל אישה פרי בטנה. מי שכבר דיברנו כמה פעמים בזה, דבר זה שמעתי פה בישיבה מהרב אוטנר, כשהוא ביקר פה, אמר לי את זה. איך ההסבר של הדבר הזה? מיד נשוב אליו. וישיתנו עשי השדה את תנובתם, ולא יעד להביא שולטן מדבית יהודה. אז קודם כל, עד עכשיו דיברנו בעברית צריכה, עברית טובה, פתאום מכניסים לנו פסוק, בפסוק, זה תרגום של הפסוק. הפסוק לא יסור שבט מיהודה, אומר אונגלוס ככה, זאת אומרת, לא יעבור, לא יסולק, לא ייעלם מי שתופס שלטון מבית יהודה. למה ככה? טוב. אז עכשיו נראה מה כתב הרמב״ם במספר 9 על המשנה הזאת. אני קורא בתרגום האולטרה מודרני החדש. והיה מתפלל שישווה השם מזג אוויר אותה שנה, וזאת טובה גדולה כוללת לאדם ולבהמות. גם את הבהמות הוא מכניס לי לקודש הישר. גם עליהם מתפללים. כי כשמשתווה האוויר, מבריאים גופות החולים, ומתמידה בריאות הבריאים, ובראש כל הברכות, והסיר השם ממך כל חולי, ואחר כך מתפלל על התמדת שלטון היושר והצדק, וזהו תכנית הכל. ושוב הוא מתפלל, אחר שני העניינים הכלליים הללו, עניינים פרטיים לכל בני אדם, שיצליח השם מעשה כל אדם, ויהיו השגיו ומסחרו מתוקנים. אני בכוונה בחרתי את התרגום החדש, שכנראה היה לנגד עיני הרב אלישיב, אחד מבאי ביתו כתב את זה, כדי שלא יצטרך לשאול ובקש מזולתו, ואחר כך מתפלל לידת השם. מה שלא יהיה, איך שלא נתרגם, מדברים פה על מושגים שהם נטו כלכליים בהזדמנות הכי קדושה, הכי מיוחדת. נדמה לי שהתמיה עולה מאליה, ואתה יכול לראות איך כאן הפרק תהילים משוקף בדבר הזה. וידוי על חטא, עוון, פשע וכו', פשע ועל תשובה, והעיקר ארצנו תיתן את יבולה, ולשכון כבוד בארצנו, כבוד המדינה, כבוד המוסד הזה שעם ישראל בונה פה בארץ ישראל. אז אם אני עובר לעמוד השני, אז במספר 10, זה יהודי שהנכדה שלו התחתנה עם אחד שלמד בישיבת הכותל, דהיינו יהודי בן ימינו, הכרתי אותו, שכתב פירוש על הירושלמי, הרב תמר. שנת גשומה שכונה ותלולה. בבבלי יש כאן פסקה נוספת, ולא יעד להביא שולטן מבית יהודה, ובירושלמי היא חסרה. ומעניין שכשם שחלוקות בזה הנוסחאות בתלמודים, כך הן חלוקות בסדרי עבודה. שסדר עבודה אתה קונת לפי מנהג ספרד, מכיל פסקה זו, ואילו בסדר עבודה אמיץ כוח לפי מנהג אשכנז, פסקה זו חסרה. וההבדל הזה בנוסחאות אומר דרשני. תוסף לזה צריך ביור למה הפסקה הזו נאמרה בארמית, בעוד שהתפילה כולה נאמרה על טהרת לשון הקודש. אני כבר לא רוצה לדבר על כך שמלאכי השרת לא מבינים לשון ארמית. אכן נראה לי שיש כאן דברים בגו. די פסקה זו היא תרגמו של לונקלוס על הפסוק ליסור שבט מיהודה, והוא עולה בקנה אחד עם תרגמו של יונתן בן עוזיאל, לא פסקינן מלכים ושלטים מבית יהודה, שבראשונה שלטו מלכי בת חשמונאי הכהנים, ואמרינן בהוריות אין מושכים כהנים מלכים, שנאמר לו יסור שבט מיהודה. ואומר הרמב"ן שמפני זה אינן שוח חשמונאים חסידי עליון שנשמדו זרם ומלכותם, מפני שהסירו השלטון והמלכות בן יהודה. ובתקופה של אחריהם הרי מלך הורדוס הרשע וצאצאיו מאנוכי. אם כן, פסגה זו הייתה פגיעה ישירה במלכות השלטת. לדוגמה קטנה, בחלק מהמחזורים שנתפסו עוד בחוץ לארץ, כתוב לפני איזה תשובה של הרבנים נגד העלילה שהעלילו, מה עושים היהודים בכל נדרי? הם מבטלים את כל השבועות שכל האזרחים נשבו לקיסר ולמלך וכו' וכו'. איך נולד הדבר הזה? במזרח זה לא היה קיים, אבל באירופה זה היה דבר. הגויים שיהודים ישבו ביניהם ראו את התכונה הרוחנית הגדולה, וראו גם בתורה אלפוזית כולם לובשים לבן, הרגישו שיש יום קדוש מאוד. אז מישהו יתנה, מה אתם עושים שם? הפושן, אנחנו מכל נדרי. כל נדרי? ביום הקדוש הזה יהודים נכנסים לבזה ומבטלים את כל השבועות שהם נשבעו נאמנות למדינה ולקיסר וכו' וכו'. הם מנסים את הדבר הזה. אורדוס וקאט דילי היו מודעים להם. אז מפרישים כהן גדול, יש לנו גם הרי עדויות של מהעדות שאחד השליטים הרומאים שישבו בחקרה בערך איפה, על יד שער העריות, ומשם היו צופים על כל מה שנעשה במקדש, כי תמיד חששו מריכוזים של אוכלוסייה. אז הם דיווחו על מה שהם רואים שם, תהלוכה אדירה כזאת של שבעה ימים קודם מפרישים אותו, דברים מאוד מעניינים איך בעיניים של גוי ראו את כל הדבר הזה. ומה הם באים עושים משם? והם מתפללים ששבט יהודה יקבל בחזרה את השלטון. אז לכן אולי לא היו משתמשים כך הוא ניסה לזה. גם רב אביגדור אמר לי מעצמו את הסברה הזאת. אז הם לא היו אומרים את זה בלשון של המקרא, אלא היו אומר זה בלשון התרגום. אני חוזר, אם כן, פסקה זו הייתה פגיעה ישירה במלכות השלטת, ולפכך יש להניח שלא פרסמו ברבים תוכן פסקה זו בתפילת כהן גדול, שאמרה הכהן הגדול בסינה, ומכאן סיבת חילוקי הנוסחות. וקרוב הדבר, שבייחוד השתמרו מפרסומה בארץ ישראל, לפיכך עבר הנוסח מדור לדור בארץ ישראל מבלי פסקה זו. אבל בבבל, שלא הייתה אימת המלכות עליהם, עברה התפילה במילואה ביחד עם פסקה זו. ועל פי זה יובן למה נאמר פסקה זו בארמית, ולא נאמר במקום בעברית, ולא יעשו שם יהודה. וזהו מפני שמלשון הקודש הכוונה אינה מפורשת כל צורכה, ויש לברה גם פנים אחרות, אולם בתרגומה הימני, הרמי הרי הכוונה ברורה. ועל אנשי השרון היו אומרים זה שוב פסקה אחת, ובנוסח הבבלי וכן בסדר אתה כוננת אינה. ופשוט הוא שנוסח התפילה הוא בעיקר נוסח כללי על כל ישראל. אכן, אם הייתה גם צרת פרט ידוע שהיה הכהן גדול כולל אותה בתפילה, אז הוא ניסה להגיד סברה. ושוב אנחנו כאן חוזרים לשאלה, האם הנוסח היה קבוע, האם היה מתומצת, או אפשר היה להרבות לפי הצרכים. מסתומן להתפלל על, 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 על איראנים, מה שהיא צרה אקטואלית. אז הוא אומר, ולדוגמה נקעת התפילה על אנשי השרון, והוא הדין אם הייתה מאיימת איזו גזרה או צרה על איזו עיר וקהילה, היה כולל אותה בתפילתו. הבתים של אנשי השרון היו בנויים חזקים שלא תהיה מאיימת עליהם סכנת מפולת. כמובן הוציא פסקה זו מתפילתו, והיהם בתעני שגשמי המרובים, שלא יהיה איזה צונמי קטן כזה. אנשי משמר שהולכים לאנשי מדינתנו אליכם באחרי הגולה, שלא יהיו בתיהם קבריהם, שצולה וכו' וכו'. ופשוט שמסיבות אלה פנו אנשי הגולה גם לכהן גדול, בבקשה תנניך באחיך. אז הוא כמובן פתח את הפתח לפי הסברה הזאת, ואמר שכל דבר היה לפי הצרכים ולפי הנסיבות, אז התפילה הייתה יותר רחבה שמקיפה את כל הדברים האלה. אז קודם נראה במספר 11 בצד השני של העמוד, לא באותו עמוד, רק בצידו השמאלי. לא תפס הערות וביאורים מספר 11 על הרמב״ם שקראנו, לא תפס לשון הפסוק לא יסור שבט מיהודה אלא הוסיף מבית יהודה, ליד אבי סולטן, זה תרגום אונגלוס. ובהערות הרב אלישיב אותו סיור שעשרות עשרות שנים הרב היה מוסר אותו בין מנחה למעריב שם בבית הכנסת, ומי שהיה לו שכל היה משתתף והיה רושם, אז שם נפלו פנינים ככה מהשרבול. אז הרב אלישיב כתב לפי האחרונים שהכהן גדול אמר קטע זה בארמית כדי שלא לומר פסוק לא יסור שבט מיהודה, לדברים שבכתב יתרה שהיא לא אמרם בעל פה. איש ההלכה ראה את היסוד הזה, אפשר להגיד פסוק, הוא נכנס רק בארבע בגדים, אין לו שום דבר אחר, אז לכן הוא אמר את זה בארמית ולא בעברית. טוב, גם הברקה. אני חוזר למספר 12. כל עניין האדם מפרט, יש ספר חמוד מאוד בשם רשימות לב שכתב אחד מבני ביתו של הרב הוטנר כפי מה שהוא הבין בדברים האלה, הוא היה כנראה צעיר, אז הוא כתב בשמו דווקא בפסח. וכן של כלל ישראל בבחינת כלל יש לו עיבור ולידה, שלא נרגע לריק ולא נלד לבהלה. אז מה אנחנו מתפללים? שכל יצירה שלנו תהיה משמעותית, שהיגיעה שלא תהיה נפל, שלא תהיה הפלה. אם תהיה לידה, שיהיה לידה קונסטרוקטיבית, שיהיה למעשה. ומה שבעיבור שייך הפלה, מה שאין כבלידה קיימת. ואז הוא הוסיף מה שאני אמר, שמעתי בפי מישר, ממחזור יום הכיפורים תפילת כהן גדול לחבודה, יהיה רצון שתהיה השנה הזאת שתוליכנו בקוממיות לארצנו שנה שלא תפיל אישה פרי מתנה. אז בלשון שלנו נאמר כך, כל שנה מעוברת כנסת ישראל במשיח פוטנציאלי. מהרה יבוא? אז הוא בן אישה, הוא נולד באיזה מקום. הגמרא קוראת לו, הגמרא בסנהדרין, בר נפלה. הוא בין הנפלים. נפלה לא תוקפים. הגמרא, מה פרוש נפלים? שאותה משיחיות, שאותו רצון להיגאל, שלא יצא לריק, שלא יהיה לו ערוצים לא מתאימים. שנה שלא תפיל אישה פרי מתנה, יש לה את הפשט ויש לה את העומק הכלל ישראלי. כהן גדול שהיה מתפלל היה אומר, אנחנו בונים פה מסגרת, מסגרת ממלכתית, צריך בשבילה גשם, צריך בשבילה תנובת השדה, שיהיה ייצוא של תפוחים, שיהיה פרנוס, שיהודים לא יצטרכו זה לזה ולא לעם אחר. אז בין זה היה מתפלל בפשט על מחלקת יולדות, ובעומק זה עומק גם על גאולת ישראל. עדיין כל זה עוד צריך קצת הסבר. אז ראו במספר 15 למשל, וביציאתו היה מתפלל תפילה קצרה, זה בשם הרבי מרוז'ין. הלא יפלא הדבר, הכהן הגדול שנתקדש בקדושות רבות קודם יום הכיפורים, וכשיהיה יום הכיפורים יום המקודש מכל השנה וזכה להיכנס לפני ולפנים פעם אחת בשנה, לא היה מתפלל לתפילה קצרה? הלא היה ראו לו שישפוך שם תפילתו ותחינתו על צורי ישראל המרובים. אלא ין כך כיוון אחר, כשבא למקום המקודש זה שבו השראת אור שכינתו התברך נשתקחו ממנו כל ענייני גשמיות של העולם השפל הזה, שם הוא לא מה שייך לדבר. סיפר לי אחד מרבותיי שבישיבות בגרודנה כשהוא למד את רב שמען, אז בחורים היו נזקקים לכל מיני צרכים והישיבה הייתה תומכת בהם. אז אחד מהתלמידים היה כבר סתיו וירד גשם והנעליים שלו היו נקובות והרדליים היו נקובות, והוא היה פשוט מהלך מהבית לישיבה אז הוא נכנס אני חושב לרב שימן, אולי לרב שלמה הרכבי המשגיח שם, וביקש אולי אפשר לקבל משהו כדי לקנות נעליים. אמר לו, עשר סימי תשובה, והוא ברח. עשר סימי תשובה, מונח לך ארדליים בראש, מונח לך נעליים עם חורים בראש. אז אנחנו היום אומרים, רב שימן היה איש נלבב, לכן אני אומר, אם זה מספק אם הוא שמע אותו. היה מייסה ברב שימן, ששר החינוך הראשון של מדינת ישראל, הפרופסור דובנו, דינו, היה, מספר, שהוא בא להתקבל בגודנה, והוא גם כן היה עני מאוד, ורב שמעון, תוך כדי שהוא מסתכל על המאמרליה, הוא קורא לאשתו, תביא ליחוד במחת. הוא הבחין שהדינור הזה בתור בחור חסר לו כפתור במעיל, אז הוא אמר, תביא לי, אני רוצה לפתור, שיראה יפה. ודינור אחרי הרבה שנים של אפיקורסס מספר את זה בערגה על הדאגה הזאת. אז על כל פנים, כשהמשגיח אמר גוואלד, בעשרת ימי תשובה מונח לך בראש שאין לך נעליים, מה זה שייך לזה? שהוא נמצא בתוכו בפני ולפנים, הוא יכול לזכור בכל הדברים האלה. לכן כתוב בבית החיצון, יצא החוץ, אמר רק רגע, יש יהודים בחוץ, הם מחכים לסליחה, צריכים לדאוג להם לקצת פרנוסה. אז כשבא למקום הקודה זה, שבו השרת אור שכינתו התברך, נשתקחו ממנו כל ענייני גשמיות של העולם השפל הזה. רק ביציאתו משם, שהתחיל להיפרד מהקדושה, נזכר קצת בצורכם של ישראל והתפלל תפילה הצרה, שענייני גשמיות לא נחשבו בעיניו לעיקר, אלא לתפל לפיכך היה מקצר. טוב, זה מהלך אחד. אבל בשביל ליישב את הלב, בואו נראה מה כתוב במספר 17. נכתב מליהו. תכלית הבריאה היא להעלות את עולם העשייה, אופייני אופייני לרב דרסלר. היינו המדרגות התחתונות שבנפש, להרגיש גילויו יתברך בענייני העולם הזה. יש מישהו שמחכה לרב מצגר? כשהרב מצגר יבוא, יהיה מישהו ש... אני לא אמרתי לצאת, אמרתי שאם, אני לא יודע אם רבנים ראשיים מדייקים, אמרתי שאם יבוא שלא יעמוד בחוץ. אז להרגיש גילויו יתברך בענייני העולם הזה ממש, וזהו שלמות הגילוי. זה העולם המתוקן, העולם המתוקן שגם בדברים, כל מה שנברא שייך לקדוש ברוך הוא. משום זה תפילת כהן גדול בצדו מקודש הקודשים הייתה כולה לכאורה לדברים רשמיים, שתהיה השנה הזאת עם שכונה תהיה גשומה, וכן התורה הקדושה מדברת על יהודי העולם הזה עבור קיום המצוות, וכל זה כדי שגילוי כבודו יתברך יחדור לתוך הדרגות הגשמיות ממש. אז כשבני קורח כתבו את המזמור הזה והם אמרו והתפללו, אז הם אמרו המדינה הגדולה הנורמלית היא מדינה מכובדת שיושבים בה לשכון כבוד בארצנו, ארצנו תיתן את יבולה, ירדו גשמים והכל יתנהל בצורה הכי נורמלית, על זה מתפללים. מבחינה זאת ספר תהילים משמש מודל, ואם אתה עושה את כל זה, אשמע מה ידבר האל, אז אתה זוכה לדרגות המופלאות הללו. לפני שאני אגיע למספר 14, אני רוצה עוד גרגיר קטן במספר 16. האריזל יסד והמבדיל למוצאי יום הכיפורים. יש מי שאומר ששירת המבדיל שלנו ביסודה היא שירה שקשורה למוצאי יום הכיפורים, בין אם יום הכיפורים שחל בחול, בין אם יום הכיפורים שחל בשבת. מדוע? חטאותינו עם חול. מה פתאום נזכרת בדבר הזה? אז נמרו כמה הסברים על זה. מישהו אמר שמכאן ראיה שזה קשור ליום הכיפורים. אבל אנחנו יודעים היום שחלק מהמבדיל, בקצת בנוסח אחר, יש מחזורים שבה הוא נתפס, זה חיבר הארי למוצאי יום הכיפורים. אז מה כתוב שם? חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. אני מביא ראיה פעם נוספת, זה כתוב אצלנו בפרק. בפרק הארי לקח מן הפרק הזה, כשהוא דיבר על חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, כבוד בארצנו. נכון שהוא דיבר על אמת מארץ ישמח, אבל הוא דיבר פה על חסד ואמת נפגשו. איך זה? הסבר של ארי. אז כי הנה כבר הגענו, כתוב בשם ישמואל, שבזוהר הקדוש שמוסף יום הכיפורים מתייחס למשה, ועבודת היום מתייחסת לארון, ועל כן כל עבודת יום הכיפורים אינה קשרה אלא בו. והנה הוא צירוף שני האחים ביחד, והיינו משום יום הכיפורים יום העשירי כולל הכל, דעשר הוא סוף גבול החשבון כידוע, ועל כן נכללו בו משה ארון ביחד. וזהו במדרש, חסד זה ארון ואמת זה משה, וכן צדק זה משה ושלום זה ארון. אז זאת אומרת המדרש תפס פה הרמוניה בין אחים, רמז להרמוניה בין כלל ישראל כולם, והאחים הללו מיוחדים בעבודת יום הכיפורים, על כן יסד האריז על חסד ואת נפגש, ובכן סדר ושלום נעשקו. זאת אומרת, פעם נוספת, בתקופה הרבה יותר מאוחרות, איך מה שאמר רב שלמה פוגל, שהפרק הזה שקשור ליום הכיפורים, אפילו הניב הפיוטי של הארי, גם הוא לקוח מהדבר הזה. עכשיו נשאר לנו מספר 14, שהוא באמת עמוק. זה סוד ישרים, זה בית אישביצה, בעל התחלת, ואלה דברי תורה שהיה אומר במוצאי יום הכיפורים. זאת אומרת, בוודאי שביום הכיפורים עצמו, האדמו"רים כולם היו עסוקים בתפילה ובייחודים, אבל דברי תורה שיש אצל האדמו"רים הם או בסעודת ערב יום הכיפורים, מה שרבנו יונה לימד אותנו, ירא שמחתו בהגיע הזמן כפרתו, וזה היה ברמות גדולות. אני קצת זכיתי עוד לראות איך התנהגו שם בערב יום הכיפורים בסעודה בתיש בסוף חודשו, ובמוצאי יום הכיפורים בסעודה הו שמחת כהן אשכנזית, אבל זה היה בגדליס. אז הוא אמר ככה, לאחר כל אותם עבודות, אני קורא במספר 14, לאחר כל אותם עבודות שהיה כהן גדול ביום הכיפורים שיכנס בו ביום לפני ולפנים בפר בעיל וכתורת דקה מן הדקה. אגב, הוא הסביר לנו למה צריך דקה מן הדקה, כתורת קטר לקשור, בכתורת נקשרים, זה הסוד של פרשת הכתורת, נקשרים עם מה שלמעלה. מי שיורד לבור עמוק, אז הוא מבקש לקשור את עצמו כדי שיהיה מי שיסחוב אותו. הוא אומר, הכתורת היא... אבל כדי שהכתורת באמת תוכל להעיד על קשר בין העולם שלנו לעולם העליון, צריך שתהיה דקה מן הדקה. הוא מחזירן למחתשת בערב יום הכיפורים בעולת ראייה, כדי שזה יהיה עוד יותר דק מן הדק. מורה על הנקודה הפנימית שהעומק הפנימי מלבבם של ישראל הוא תמיד מקושר בשורש רצונו יתברך, בלי שום נטייה לצד, ובזה יגביע את הכלל ישראל למעלה מעולם שנה נפש. כהן גדול שנכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד, זה מקום למעלה מן המקום. זה היה מבחינת העולם. מבחינת הזמן, ימים יוצרו ולא אחד בהם. והנפש של כהן גדול שהוא המיוחד במינו לעבודה, אז הוא בכליל אותם בשורש רצון עליון יתברך המנוסה מכל הגבולים. ואחר כל העבודות יצא לבית החיצון והתפלל תפילה זו, לבלתי יהיה האור למעלה מתפיסת אדם. הוא יצא לבית החיצון עם עבור של ריז'ין, הוא היה בעולם רוחני גדול, אבל הוא ביקש שאותם הישגים רוחניים שהוא השיג שם, שימצא דרכים להכניס אותם לערוצי המעשה, שאותו אור גדול לא יישאר ארטילאי אלא יתלבש בתוך חברה, אותה אווירה גדולה של תשובה, באיזה מקום שהוא אתה תחפש דרכים ליישם אותה. אני חוזר, לבלתי יהיה האור למעלה מתפיסת אדם שלא בהדרגה, אלא שירגיז את האדם גם בתפיסתו. וזה היה כל המכוון מזאת התפילה, לבל יתעלם אור רצונו יתברך מתפיסת ישראל, רק שיראו מפורש רצונו יתברך ושיכירו בתפיסתם הכבוד שמיים היוצאים מכל הדברים שבעולם, לשכון כבוד בארצנו, ארצנו תיתן את יבולה. וזה שיתפלל עם שכונה גשומה, כי שכונה מורה על אהבה פשוטה לא יודע איך, שיש לשם יתברך עם ישראל מהשורש העליון, אכן מחמת עוצם הבהירות מזאת אהבה הוא מנוסה מאוד למעלה מתפיסת אדם, ועל זה מתפלל שיהיה גשומה חסידות, היינו שישפיל השם יתברך את האור וילביש אותו אהבה בלבוש נמוך וגשמי, כדי שיקור ישראל גם בתפיסתם הגשמית הערת פניו יתברך בכל הפעולות שלהם, כדכתיב ומסביר לכל חי רצון אנו שיהיו רואים מפורש רצונו יתברך בכל מעשיהם, וממילא יכירו נמי היטב להבחין מלקבל מה שמשולל רצון והערת פנים, ושלא יצטרכו עמך ישראל בפרנסה לא זה לזה ולא לעם אחר. היינו שיעביר השם יתברך הערת פניו לכל פרט נפש מישראל, שיהיה מפורש איך שהוא מקבל רק מה שם יתברך עצמו, בלי שום אמצעי. כל אחד יש לו את המסלול שלו, כל אחד עומד לפני הקדוש ברוך הוא, והוא לא צריך פרנסה רוחנית מהזולת, הוא לבד יקבל את הכלים המתאימים לו. אגם שהשפעתו ברק שיורדת לזה העולם מוכרח להתלבש בלבושים, אכן יתפלל שלא יהיה חז ושלום אחד משובד לחברו. שיא העצמאות, שיא החירות, החירות הרוחנית, דיינו שכל אחד יש לו את הדרך שלו בעבודת השם, הוא לא צריך לקבל את זה דרך לבושים של מישהו אחר, שלא יקבל ממנו את פרנסו, כי זה נראה שאין בכוחו לקבל מה שמתברך ביושר, כמו על ידי ממוצע. אמנם מה שנושאים ונותנים זה עם זה לא נקרא מקבל, שלומדים חברותה, זה לא נקרא שאתה מקבל דרכו. אתה גם יש לך את העצמאות שלך, אתה גם נושא, אתה גם אומר את הסברה שלך, הוא אומר את הסברה שלו, ואז השמוע יוצא מתבררת. אבל כל אחד יש לו את הגישה שלו בדבר הזה. להתפלל לחברות הטוב, זה גם כן כהן גדול היה עושה שם. זה היה עושה כשהיה נכנס מהאור הגדול, איך זה מנפטים לעולם העשייה. אני ממשיך בטור שאחרי זה. וכל אלו התפילות התפלל כהן גדול בבית החיצון, כי בבית החיצון מורה על הכנה של האדם, מה שאדם מכין מצידו כלי לקבלת אורו יתברך, ולכן היו משביעים אותו קודם יום הכיפורים שלא יתקן מבחוץ ויכניס לפנים, כי בעת שהיה צורך להיכנס לפנים היה צריך לסלק כל תפילתו ואפילו הכנה שלו. דבר נועז מאוד, יש מעלה גדולה מאוד בהכנות. חסידות דיברו הרבה הרבה על הכנות. הוא אומר, כל זה לפני שאתה נכנס. כשאתה נכנס לפנים, אין. שם זה נטו. שלא היה צריך לבטל לשם יתברך. וזהו, שלא יתקן מבחוש, שלא יכין שום כלי קיבול. כי היה צריך למסור את עצמו עם כל ההכנה שלו לשם יתברך. אמנם, אחר ששילק כל תפיסתו לגמרי, הוא מסר עצמו מלפני ולפנים לגמרי לשם יתברך. זה הרי סוד ההשתחוויה. סוד ההשתחוויה. ההשתחווה האמיתית היא בפישוט ידיים ורגליים. אני לא יש, אני לא קיים, אני לא בולט, אני לא משהו, אני שווה לקרקע. ההתבטלות של ההשתחוויה היא ההתבטלות של כל הנטיות ושל כל הגישות שלי כלפי שמיים. אחר כך, אחר שסלק וספיסתו הוא מסר עצמו, אחר כך היה יוצא לבית החיצון. היינו, ודאי לחפש דרכים איך לנתב את זה, להכין כלי קיבול לאורו יתברך, כי באמת הוא עיקר תכלית המכוון מרצו יתברך, שאמר והיה העולם דווקא, שיהיה השרה בזה העולם, כדי שיהיה מי שמכיר באור רצונו יתברך. אי אפשר לחיות באווירה של קודש הקודשים הפנימי. בבית החיצון, הווסת, הווסת הגדול שיווסת את האור הזה, איך אתה, מה קורה כשאין ווסת? פוק! יש קצר, יש פקק, הכל. כשיש ערוצים מהעומק הגדול, אז הם נכנסים ואז יכול האור להתגלות. אם כן, מוכרח להיות הכנה מצד האדם, ולא שיתבטל תפיסת הבריאה לגמרי, עד שהיא לא נשאר. הוא נזהר מאוד מלהיות חבקוקים כאלה, מלהיות תחפש דרכים איך זה לא יתבטל תפיסת הבריאה לגמרי, עד שלא יהיה נשאר מי שמכיר את אורו יתברך. לכן אחר כל ההתבטלות שלו יתפלל שישפיע השם יתברך אורו בהדרגה. איך כתוב בתפילה של רבי מלך? שנזכה לילך ממדרגה למדרגה. בוודאי שצריך ללכת בצורה מבוסתת ממדרגה למדרגה, ולא להיות הלומים על ידי כל מיני. אתה תהיה הלום אחרי שאתה הכין את עצמך ואתה נכנס לפני ולפנים, ואחר כך אתה מחפש את הדברים האלה. הריחוק הזה מהקיצוניות דווקא בערב יום הכיפורים בלט משקל מיוחד במינו. אני חוזר, לכן אחר כל ההתבטלות שלו יתפלל שישפיע שמתברך את אורו בהדרגה, בכדי שיכיר האדם בכוח עבודתו את אור רצונו בכל ענייני העולם הזה, שיהיה מכאן ואילך הכל במשקל, במתקלה, שיכיר האדם בתפיסתו כבוד שמיים בכל הדברים. ועל זה עמד כדי שעברים, ואז הוא אומר שזה עומד כבר לחג הסוכות. כי גם בחג הסוכות יש לך כבר את ה... דיברנו כמה פעמים. וישו וישב לדרכו ביום ההוא סעירה, כששולחים את הצעיר למדבר, ויעקב נשא סוכותה. אז כתוב בעולת ראייה, במקורו גם באורות התשובה, שהאור הגדול של יום הכיפורים הוא אור מתפשט. דיברו קודם פה על עינוי בנעלת הסנדל. כתוב ברמוי שחגיז, למה הולכים חלוצי נעליים ביום הכיפורים? כי כל העולם כולו מקדש. מה זאת אומרת? מה שיש בהר הבית יש בצורה עידית, יש האור בכל מקום. מי שמסתובב בעולם והוא מרגיש שאני לא יכול לדרוך ברחוב, אני לא יכול לדרוך כי יש קדושה, אבל זוהי קדושה שלא יכולה להחזיק מעמד יותר מאשר 26 שעות, ואז כולה מצטנפת, כולה מתרכזת בסוכה. השפת אמת, שמקום שבעלי תשובה עומדים, איזה מקום? זה הסוכה. כיוון שיצאנו מיום הכיפורים ביסוד של תשובה מהירה, הרי אנחנו מתחילים בסוכות בתשובה מאהבה, ולתשובה מהירה צריך, מאהבה צריך שיהיה לך מקום. אתה נותן יד לפושעים. אז יש במקום אחד בנתן בן עוזיאל ובדבר רש"י, יד זה מקום, יד תהיה לך על הזנך וכו' וכו'. לרכז מקום, אתה נותן מקום לפושעים, מתפללים את זה בנעילה, דיינו שתישאר במקום, במקום מסוים. מה שהעולם כולו ביום הכיפורים, דלת הדפנות של הסוכה מכניסות אותך לצילה דמאמנותה, דיינו אתה נמצא בתוך אותה מסגרת שהופכת לקדושה כתוצאה מהעשיים הגדולים שלך, לנווט לעולם העשייה. אם אנחנו צודקים בכל המהלך הזה, אז עכשיו שקוראים את פרק תהילים, אז זה מבריק וטוב, נחמד מאוד. אז אתה שומע על וידוי, ואתה שומע על תפילה, על סילוק העבירות, ואתה שומע על שובנו אלוהי ישנו, וישיב אותם מחרון הפך, ושבת את שבות יעקב, אפר כעסך עמנו, לא תמשיך לחוס בדור ודור, תשוב תחיינו, תחיינו, אמרנו כבר על יסוד של הזכרת נשמות ביום הכיפורים, ואז ישמעה מה ידבר האל. אותה שמיעה, בין אם שמיעה ביום הכיפורים עצמו, ואם אתה במדרגה שאתה נמצא בלפני ולפני, ואתה רואה שיש שרשרת של עדויות חזליות על שמיעה של יום הכיפורים בתקופות שונות שעם ישראל היה נתון במצוקה, או בתקופות שהכהן גדול זכה לעילוי רוחני, ואז אתה שומע גם את החסד באמת, ואתה שומע ארצנו תיתן את יבולה. מי שעומד בלפני ולפנים ומתפלל על מחיר הקוטג', זה כבוד ישראל, זה היסוד הגדול של לדאוג ליהודים מסכנים שלא יצטרכו לנבור בפחי האשפה אחרי שסוגרים את השוק, שלא יהודים רעבים, שהרמה, ואם תהיה רמה כלכלית לא יצטרכו זה לזה לעם אחר, אז ממילא גם המצב המדיני, גם הטבע הצבאי. להתכנס בבית המקדש ולומר את הפרק הזה, או לכבוד את הפרק הזה, זה המודל. מה שאנחנו יכולים לעשות, לחזור על הפרק הזה, להתאים בו את כל ההרגשות הללו, ולצפות לגמר חתימה טובה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.